השאלה היא, מה אני חושב על הבית היהודי? קצר, מקובל עליך השאלה הזאת? אני אגיד לכם מה אני חושב על הבית היהודי. אני חושב שהבית היהודי מורכב מהרבה אנשים חביבים מאוד, טובים מאוד, נפלאים מאוד, חלקם חברה אישיים ממש, ממש, לא בתואר של קיצור. ומכל מקום, אני חושב שמקונסטלציה של מאורעות שנוצרה פה מגורמים שחלקם זה מדעת וחלקם שלא מדעת, אבל נמצא כיום הבית היהודי בפוזיציה מאוד 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 חמורה, מאוד 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 מקולקלת, מאוד מאוד מזיקה. משל, כדוגמת מה שהיה בתקופת ההתנתקות, שאז לא היה בית יהודי, היה מפדל, so called. הייתה מפדל שכיום כולנו יודעים שאנחנו מרגישים את המפדל ואנשיה כאחראים להתנתקות. מה זה אחרים להתנגדו? הם התנגדו והם נלחמו והם עשו והם זה, אלא מה? חוסר הפיקחות הפוליטית שלהם היא הועילה לכך שעד שהם פרשו מהממשלה, כבר ניצלו אותם, זרקו אותם, שחקו עליהם והשתמשו בהם בשביל המטרות עד שהיו לא רלוונטיות, והאסון התרחש בזכותם, זאת אומרת, גם באמצעותם. רק זה משל ודוגמה, והשנה שלי, או ראיית המצב, קריאת המפה שלי כיום של הבית היהודי, הוא חמור יותר. האישו הוא לא ארץ ישראל, הוא לא התנתקות, כי זה לא, זה עושה רושם, כנושא, אני מעלה השערה, אני מסתכן בהשערה שלי, זה השערה חצי פוליטית. אבל אני מעלה השערה שאם אני צדקתי או לא, אני צריך לראות עוד כמה שנים. אבל אני מעלה השערה שארץ ישראל זה כבר לא נושא. זה שייך למושגי העבר. זאת אומרת, הבעיה של ארץ ישראל, הבעיה של ארץ ישראל היא כבר לא מוקד המלחמה שלנו, כי אנחנו כבר נמצאים במין מצב כזה שכולם רוצים להיפטר ממנה, אבל כל אלה שרוצים להיפטר מארץ ישראל, גם הם מודים שאין אפשרות להיפטר ממנה. כי אין למי. וההזיה השמאלנית הקשה שאנחנו שפוטים שלה לאורך עשרות השנים האחרונות, היא כבר מתפוגגת עובדתית בצורה מאוד בוטה. ואולי אני מדבר מחזון לימי, אבל אני מקווה שאני צודק במה שאני מקווה, שהזוועה של של הקרבות שאנחנו פה חיים כבר עשרות שנים, חרדה של רוצים לקרוא לנו את ארץ ישראל, והיא גם צריכו לעשות את זה בכמה מובנים, זה כבר לא הבעיה. אנחנו, זאת אומרת, יש בעיות קיומיות חמורות מאוד, הן לפתחנו, אבל קדימה, אל תתכונן למלחמה שהייתה. זה מנהג בצה"ל לעשות, אבל בוא תתכונן למלחמה עתידית. ופה מבחינת האימותים שיש לנו פה בארץ ישראל, ויש אימותים קולוסליים, ענקיים, לא פחות מהמתח שהיינו בו לאורך עשרות השנים האחרונות סביב ארץ ישראל, המתח נמצא באותו מתח ואולי בעוצמות אולי עוד יותר גדולות. עכשיו הנושא שלנו זה זהות. זהות, תרבות. הגדרת מדינת ישראל. האם מדינת ישראל היא מדינה שיש לה חותם זהותי יהודי, או מדינת ישראל היא מדינת כל אזרחיה? מדינת כל אזרחיה, יש לזה כמה מגדירים, כמו שעוסקים בכל מלחמת תרבות. יש מה שנקרא התקפת דוח, שאומרת בוא נהפוך את המדינה למדינת כל אזרחיה, ויש כבר פיקחויות, כי המלחמה סוערת מאוד, ובמסגרת זאת, אז כוחות נוצרים פה, הם מתרגילי היסוד של מלחמת התרבות, זה מניפולציות על מילים, ותשטוש במילים. במסגרת זאת, אז המגמה להפיכת מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה יכולה למשל ללבוש צורה של שדרוג והנגשת הערכים היהודיים במדינת ישראל לאזרחיה. שהפאנצ'ליין, השורה התחתונה שהולכת ומובלת על ידי הניסוחים האלה, זה הפרטת המדינה מערכיה היהודיים. כלומר, הפיכת הנושא של היהדות לעניינו הפרטי של כל אדם. אבל את המדינה, תעשה אותה כמו אמריקה. המדינה זו מציאות מדינית, שאיר אותה. היא לא נוגעת לענייני, הנושא של המדינה, לדאוג לרווחתם האישית של כל אלה שרוצים להתעסק וכל אלה שרוצים להתעסק. ואחד הנושאים שבדי זכותו של כל פרט, חירותו וכבודו לעשות, ואם הוא רוצה להיות דתי, זה האינטרס הראשוני של המדינה, שאם הוא ירצה לעשות את זה, שהוא יכול לעשות את זה. אבל הנושא פה עכשיו, למחוק את זהותה היהודית של מדינת ישראל כמדינה. אבל זו מילה נרדפת למדינת כל אזרחיה. עכשיו, אני אומר, זה האישו, זה הקרב. אנחנו בעיצומו של קרב תרבותי נורא. בעל כוחות וכישרונות. עצומים, והקונסטלציה של מאורעות עכשווית שעושה את הנושא הזה של המאבקים על ארץ ישראל כרומנטיים או כעיקר אנכרוניסטים. זה פשוט מי שמתארגן על זה, אני לא אפשר. ודאי שבוודאי שצריך לעשות, ובוודאי שזה... אני אומר כיום, שים שמאלני בתור, בתור שר השיכון, גם כן, זה כמו שדיברת, חכה פה עוד 20 שנה, ואתה תראה שדברים מתקדמים באותה מידה, ועל כל פגים. לא לגמרי אותה מידה, אבל בקיצור, לא שם הקרבות, אזור הקרבות שכח באזור הזה. אבל הנושא עכשיו, זה הנושא. ואם הנושא הזה, וזו שאלה קיומית, בדיוק כמו שאתה עומד לקרוע את ארץ ישראל, אז אנחנו חושבים שזה פגיעה פה בנשמת האומה, פגיעה בכוח החיים הכללי של האומה. עכשיו, פגיעה בזהותה היהודית של מדינת ישראל כמדינה, זה שאלה יומית. הפיכת המדינה למדינת כל אזרחיה, זה ביטול חזון הנביאים. זה באמת הגדרת המושג, החזרת הגלות. כי אין מדינת ישראל. כי אתה עושה פה אמריקה, אתה עושה פה דבר שזה לא מיועד ודאי שהוא בנו פה יהודים. אבל אתה תחתור מספיק והסתבר שאתה פה עושה את זה פה לאזרחיה. ואזרחיה, אתה בזאת ביטלת את מדינת ישראל. זה לא מדינת, אתה מבין? זה מדינת ישראל תהיה כמו האוניברסיטה העברית. כמו שכל מי שהוא בעניינים, אז יודע שהדבר הבלעדי שמשקשר את האוניברסיטה העברית לעברית, זה הכותרת שהיא נקראת עברית. בזאת התחיל ונגמר הנושא של הקשר שלה לעבריות. חוץ מזה, אין שם שום דבר עברי. לא השפה שבה הם מדברים, לא צורת החשיבה, לא צורת הערכים, לא צורת האינטרסים, שום דבר שם לא קשור למדינה ולאישות העברית. אתה רוצה להיות לא רלוונטי, תהיה קשור שם למדינה העברית על הר הצופים. תוכל להיות באותה מידה קשור למדינת ישראל הזאת. הדבר בלעדי שיהיה קשור בה לישראל זה המילה ישראל. אבל היא תהיה ריקה מכל תוכן. הדבר הוא קיומי, הוא קיומי. הוא חמור מאין כמותו. זה סכנה נוראית. ואני מנסה להמחין אנשים כמותכם את איך שאני רואה את הדברים, זה כמו שאנחנו חושבים, אנחנו מאמינים, שאתה קוטע איברים מארץ ישראל, אתה קוטע את חיי האומה. ואתה תשלם על זה במחי. זאת אומרת, אנחנו בתפיסה האורגנית שלנו, כשאתה מתנשל מתודעתך הלאומית ביחס לארץ ישראל, זה בסוף יתפרט בשפה שההמונים מבינים אותה, ברצוחים, אתה מבין? זה לא רק במובן הטכני, כי אתה נכנע לטרור, אז אתה מזן רוח גבית לטרור. לא, מבחינה רוחנית, מהותית, פנימית. אתה חונק פה את אוויר הנשימה, את אורך החיים של האומה, בגלל שארץ ישראל אין דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. זה כמו איבר חי, אתה קוטע מגוף אורגני, אתה קוטע ממנו איברים, אתה פוגע במערכת החיסון. זה יתבטא בעוד הרבה דברים. זה יתבטא בכל, לך תדע, בכל ההפרעות זה יתבטא. ובנפשות זה יתבטא. כי אנשים, נפשות, זה הנקודה. תיתן אדמה, האדם יותר חושב אדמה. אתה חושב שאתה מוותר פה על אדמה, אתה מוותר פה, אתה זה שאתה מוותר פה גופות של בני אדם. ואתה עושה את זה בעצמך. זה התפיסה שלנו, זה מהנושא שלנו פה עכשיו. אני רק מביא את זה שוב כמשל. דעו לכם שזה במחיר של חיים. אני אומר לכם, שאני אומר לכם שזה בעיה קיומית, זה לא רק מטאפורה כזאת בשביל ערכים של איך שאנחנו רוצים לראות את המדינה שלנו. התפיסה שלנו אומרת, אתה מאבד מהמדינה הזאת את זהות הרוחנית, אתה מאבד ממנה, אתה חונק את עורק החיים הנשמתי ממנה. יהיה לזה השלכות קטסטרופליות. גם בנפשות זה יגיד. עכשיו, אנחנו נמצאים בעיצומו של האישו הזה, ואני מתחיל מהסוף ביחד לשאלתך. איך אני רואה את הבית היהודי? אני רואה את הבית היהודי כבוגד בנקודה הזאת, בדיוק כמו שעשתה המפדל בתקופת ההתנתקות, אבל לא בדיוק, חמור יותר. אני תכף אסביר. בעריכות אני אסביר למה אני רואה את הדברים ככה. תבינו למה אני חופר בהסברים שלי. ואת חומרת, את חומרת התופעה הזאת תשמע הבית היהודי נכון לרגע זה. אני חוזר עוד פעם. או שידוע לכם, אני מקווה שכבר ידוע לכם, מרוב צעקות, אני משער שהדברים הולכים ונדרים. אצלי בכיס יש פה דבר שמאוד הייתי שמח שהייתם מעתיקים לכם ומפרסמים בין כולכם והלאה. סליחה? כן, בסדר. על כל פנים, יש פה חומר, המון חומר, על אתה רוצה להתיק? והרעיון זה לכל דורש, ואני מקווה שיהיו הרבה דורשים. הצפניה זה ניח. עכשיו, אל תעתיק אותו, אבל תפתח עוד פעם, זה הקרן החדשה. התיקייה הקרן החדשה. זה לפני שאני מדבר, אבל לא מדבר על מה שכתוב שם. אני רק אומר לכם, שגם שם, החומר שיש לי שם, זה כתבות ומצגות מספיק. שגם חלק מהחומר הוא לא מתגלגל אליי, חלק מהחומר חומר גולמי שעדיין עובדים עליו, חבר'ה חמודים שהם עושים עבודת קודש בנושא הזה, מתמסרים לנושא הזה והקימו איזה חמל שבשלב זה הוא זהיר מאוד לעומת הבעיה שעניינה להביא למודעות ציבורית ומודעות, כן, אפילו שלכם. כי אתם, אני עכשיו עושה את התפקיד הזה.
כל התיקייה?
תעתיק את כל התיקייה. אם תהיה לי גם את הרב צעני, אתה רוצה לתיק את זה עוד פעם? אני לא אמרתי את זה, ואני מבקש, תיזהר את ידי החלק מהדברים המפורסמים. אני לא מאמין למה שאומרים בשמי. הנה אתה, אד הוק, אתה כבר מצטט אותי. אתה לא מצטט אותי, נכון. לא התחלתי לדבר, תנסה להקשיב, ואת שמעת שאני אדבר עד הסוף. תנסה להקשיב מרוב קשב, לא מדויקת עד הסוף, ואז תנסה לבדוק אם הבנת מה אמרתי. עכשיו זה אני בתחילת דבריי. כל מה שעשיתי זה הקדמות, וניסיתי לתאר לכם את קו המתאר שלשם אני חופר. אני עוד תיארתי לכם קווים. מה, את קו האשמה, עכשיו אני צריך למלא לקיצור, לפרוע, להסביר מה פשר, למה אני רואה ככה את הדברים. אבל בחומר הזה שחיים עכשיו העתיד, יש מספיק חומר, זה לא כל חומר שיש, יש הרבה יותר, אבל, ואני אומר עוד פעם, כי החומר הזה, קצת אחד, הכתבות בטח טוב שהתפרסמו, אבל יש גם המצגות עם חלקם, זה חומר מאוד גולמי, שאני קצת מתנזכר לי, טוב שאתם פרסמו אותו, כי דווקא אמרו לי שממש ברגעים, אולי היום אפילו כבר המצגות האלה עובדו לצורה יותר תרבותית וראויה שלהם, אז אולי לא טוב שתפיצו. נכון, אבל מכל מקום, פיצו. לחבריי האישיים האלה שלא מפיצים, אז מה, יש לך כבר את החומר המסודר?
אבל כחוברות.
החוברות זה עוד דבר, כן, עובדים מפיצים בחוברות. על כל פנים, בחומר הזה וכל מה שמכינים, ישנו תיעוד של ריכוז כוחות שחלקו נעשה, שוב אני חוזר על מיני שאמרתי לי קודם, בצורה מודעת ומתוכננת, וחלקו ממש אוקזיונלי, זאת אומרת באופן מקרי, רק נוצרה פה קונסטלציה שהיא מאגדת פה המוני גורמים שכולם נשפחים למסקנה אחת, שממוקדי מטרה. מה זה ממוקדי מטרה? אני אומר אותם, חלקם עושים את זה מדעת וחלקם לא עושים את זה מדעת, חלקם יודעים שהם קשורים אחד עם השני, חלקם לא יודעים שהם קשורים אחד עם השני. ומכל מקום, הסך הכל, יש פה מתקפה נוראית, שאני קורא לה שם הקוד, הקרן החדשה, כי זה מושג שכבר כולם, ברוך השם, הבינו את ה... שמעו על הדיונון הזה בין אלף הזרועות והתוכניות המזוויעות שלו נגד מדינת ישראל. ועד לאן הוא מגיע? של יצירת דוח גולדסטון המפוברק ונתינת נתונים שקריים כדי להכפיש את מדינת ישראל, פוקט צהל ווואצ'ים ואין דבר שהוא לא קשור, והנושא העיקרי, ערעור המציאות במדינת ישראל על ידי כל הגורמים. שמהחידושים האורניים של העת האחרונה, זה מה שבלשונם נקרא you can't win them, join them. זאת אומרת, המוקד, החברה הדתית לאומית, במסגרת פירוק מוקדים שגורמים להפרת האיזון הבינלאומי, גורמים אידיאולוגיים חריפים הם המסוכנים מכל, יש לפורר את החברה הדתית לאומית מבחינה אידיאולוגית כדי להביא שלום. זה נשמע הזוי, אבל אתם תראו שזה ממש תוכניות שלהם, ובניגוד לנו כולם פה בוגרים בני עקיבא ונמצאים בחבירה ממש נחמדה ואידיאליסטית, יש פה מערכת מקצועית מדעית מתוקצבת במיליארדים, עובדת עד שאנחנו מתעוררים, ואני צריך לשכנע אתכם ולהסביר לכם מה שקורה. הם כבר אחרי מחקרים מדעיים, ספרות כתובה, תוכניות אופרטיביות ושליחת מערכות שכבר פועלות שנים, בחלקם חודשים וחלקם שבועות, ועובדים. עכשיו זה, לכן אני מסביר לכם מה שאני מתאר פה עכשיו בכמה בסקיצה מהירה את הדבר הזה, זה הקרן החדשה. הקרן החדשה זה אחד מהגורמים, יש לה המון זרועות והמון השלכות, אבל היא אחד מהגורמים ויש לה המון גורמים. שהשורה התחתונה, מחיקת הזהות הלאומית, הזהות היהודית במדינת ישראל. זה הנושא, זה האידיאל. כולם יודעים את הנושא של חקיקה. חקיקה בקדנציה הקודמת, אז הועברו כ-20 או 30 חוקים בכל מיני אתרים. אפשר למצוא, זה אני חושב שזה לא נמצא פה, אבל מה שסיפרו לי, כן נמצא פה.
איך
אני? בימין אותו, ברור שהם מילים רצים פה לכל כיווני, וזה טוב. כי השלב הראשון של הערכות בכלל, אתם מבינים, זה מה שנקרא, חבר'ה, תרוצו לחמלים, מה שנקרא. זה השלב שבו אנחנו נמצאים. הם כבר מפציצים אותנו מכל הכיוונים, אנחנו, אנשים בכלל לא מבינים שצריך לרוץ לחמלים. אבל השלב הראשון של ריצה לחמלים זה פשוט לדעת עובדות. חבר'ה, אתם יודעים איזה נפילות הולכות פה. שאת זה הראש שלנו לא מבין.
שאתה שקוראו לו בעין פקוחה,
הוא סוכן את כל ה... והוא רק חלק בקטן מעניין. אני בעניינים עם העין פקוחה, והוא ממש לא מספיק.
בסדר,
כן, להגביר את המודעות. לא, אנחנו לא מבינים עד לאן דברים מגיעים. דברים מגיעים עוד הרבה יותר מכל מה שאתה מוצא באתרים האלה. על כל פנים, המציאות הזאת של החקיקה, תראו, יש מלגות שבהם ממולגים סטודנטים לסטודנטים למשפטים, שעניינם להציע הצעות חוק שכל אחד, מי התנועה, מי יש עתיד, מכל הכיוונים כולם, כל אחד מקבל הצעת חוק מעוקצת, מנוסחת, מתוקתקת, מההתחלה ועד הסוף. ואתה מרכז את כל הצעות החוק, זאת אומרת, שלב זה היו 20 או 30, בקנה יש 260, המחנה המשותף של כולם, יהדות. יהדות במדינת ישראל. יש קווים, מן המגמות הראשיות, אני אצל לכם סימני דרך, שמעתם את הסקנדל עם הרב קלונסקי, ואת הסקנדל עם הרב יעקב אריאל, סביב הטיפוסים הלסביות, והפסקים שלהם, וזה שהרב קלונסקי אז הוא חייב ב-50,000 על ידי בית המשפט על זה שהוא פרסם את הפסק שלו, והרב אריאל איזה פסקות עשו, והוא נקרא לבירור, והכחישו, כן ולא, וזה. יש מגמה, אחד מן המגמות, זה לשבור את דמותם של רבנים בציבוריות, ולשבור את מקומה של הרבנות הראשית, לשבור את מקומם של הרבנים, כדי למנוע, זה חלק מהתוכנית, איך להרגיע פה את החברה הדתית-לאומית, שהיא חברת סיכון, היא מסכנת בעצם קיומה, אידיאולוגי, את העולם, את היקום, כי הם אידיאולוגים, ואידיאולוגיה זה רק ידוע, כי היא מפריעה לשלום. אז במסגרת זאת, הנה, עובדים בשכל, מים המוקדים, אז במסגרת זאת יש תוכניות. יש תוכניות, ועל כל אחד שמים פה מישהו... והתקיעו אותו באיזה משפט, עצם זה שהרב הזה מסבך משפט, אחר כך אני מציעים לה סיפורים, ועצם הפרשיות, וזה יצוץ מכל הכיוונים, זה יוצר את התודעה המצטרכת בחברה, שבירה דמותו של ההגמוניה והשלטון של הרבנים בהשפעתם על הציבור. תשמעו, רבותיי, תראו כמה הם חכמים. המגמות האלה הולכות פה, ואני אומר לכם, מה שאני אומר לכם, זה הכל על קצה המזלג. דוגמאות. רק כדי, אני מתכוון לסמר את הרעת ראשכם, שתבינו איפה אתם חיים. עכשיו, במציאות הזאת, בקונסטלציה הכללית הזאת, שאני בזאת עוצר במה שאני מתאר את כל המפלצת הזאת, וזה חשוב לעשות את זה בצורה יותר עובדתית ומפורטת, חלק מזה זה מה שיש שם ועוד, תשימו לי, אני באתי לעורר אתכם, אם רק תהיו ותתעוררו ותתחילו לחות ותתחילו לשים לב, אתם תוכלו בכוחות עצמכם לגלות מכל הכיוונים. במציאות הזאת קרה מקרה, ואני ממש עכשיו בזאת נחלקות הדרך. ישנם שתי הסברות אפשריות בעניין. או ש... בואו נתחיל מכיוון אחד, אופציונלי מאוד, שגם אם הכיוון הזה הוא נכון לחלוטין ב-100%, המסקנות מבחינת חומרת העניין הן זהות לבין התיאור שיש כאלה, שאנשים מאוד רציניים שחושבים שהמציאות היא לא כמו שאני עומד לומר לכם, אלא לחלוטין. אבל לגבי דעתי, של זה עכשיו נשאלתי, אין הבדל. זאת אומרת, ממש לא משנה אם זו היא המציאות או זו היא המציאות. עכשיו אני מתאר מציאות ב'. נשאיר עכשיו ברגע זה את מציאות א'. מציאות ב', כתוצאה פשוט מהמון כוונות טובות והמון אנשים טובים, שהם כולם התאגדו במקום הנפלא והטוב הזה שנקרא הבית היהודי, נוצרה קונסטלציה שפחות או יותר כולנו מכירים אותה, שהיא רצה בית היהודי, זאת אומרת, הצליח בהצלחה פנומנלית שם בבחירות האחרונות. לשמחת לב, כל... הישנים פה. אולי. חוק כלל שיוצאים נטלה, לא משנה. כל כלל. וכדוגמתה. ובמסגרת זאת קרה מה שפחות או יותר אני מתאר עצמי שכולכם יודעים, שפתאום מצא את עצמו נפתלי, מבין את מלוא המשמעות המצב הקשה, שהוא סדין אדום אצל ראש הממשלה הנבחר, והוא האחרון שהצטרף לקואליציה שלו, כי הוא שונא אותו, ובקיצור הוא בכלל לא צופר אותו, והוא בכלל יעשה הכל והוא יהיה בחוץ. והסתבר שתכף כל ההצלחה האלקטורלית, המנה היא כמה מנדטים, 12 מנדטים. אז הכל כאן החלב היא פה לאופה על ראשו. עכשיו, הוא רץ מהר, והצדיק אל הצדיק דרי, ואמר לו, בואו נהיה חברים. אז דרי טיפל בו, כמו שאתה מספר, אמר לו, מי אתה? אתה שווה, מה שאתה שווה, אתה תפים ממני, ואתה בכלל תהיה בכנסת, ומי אתה בכלל, ואתם... וזה הסביר לו מי הוא דעתו. והמסכן לא נשאר עם מי, ולפתע אני לא את אחיו. ונתנו ידיים חזק, ואח לאח, נהיה כאח לאח, והצליחו. זאת הייתה קונסטלציה, וקמה ממשלה למגינת ליבו של ראש הממשלה, ולמגינת ליבם של החרדים, ולשמחת ליבם של כל אלה שרצו לצפוק את דרי, אבל זו המציאות וקמה ממשלה. הכל ממש בלי שום כוונה, זה כל מה שהיה שם. ובמסגרת הזאת, שכל כוונתה סך הכל הייתה לשם שמיים, ולקדם את העניין שלנו על ארץ ישראל, וכל תקוותינו, וסוף כל סוף, ושלא לדבר זקיפות הקומה של החברה הדתית לאומית. מכל מקום, אולי כתוצאה מחוסר ניסיון פוליטי, ואולי ממש מכוונות טובות, שעניינם, הלא, אף אחד לא מתכחש לעובדות שהמערכת הדתית זאת שהיא חיה תחת חסותה של הסטטוס קוו מאז הקמת מדינת ישראל. חוץ מכל הדברים העיקריים וחשובים שבה, יש בה כמה דברים שאיך נגיד, אולי אפילו הם לא נכונים, אבל ודאי שנדבקו לה כל כך הרבה לשונות רעים, עד שפשוט לא טוב שהמציאות תמשיך כמות שהיא. מוכרחים לעשות משהו, וכשאנחנו נעשה משהו ונשנה את המציאות, זה יבריא את המערכת הדתית עצמה. ועל כן, באמת צריך לעשות פה חקיקה, לפנות בצורה חקיקתית, שבאמת תשנה את הסטטוס קוו, וזה אינטרס שלנו. כי אנחנו יודעים עד כמה העם הזה צמא לתורה, וצמא לתשובה, וצמא לקדושה, והכל צורכים לפתחי קרקע, והכל פה גואה. ומהמחסומים היותר גדולים שיש לעם הזה ולצימונו, לתורה ולקדושה, זה המערכות האלה. המערכות האלה, ועכשיו, עוד פעם, עכשיו לא כל כך משנה אם זה מערכות או שמות הרעים. אם זה באמת, אם יש אש, זה עשן, זה לשונות רעים, זה הוצאת שם רע, אבל הקונסטלציה בשורה התחתונה של הרושם הציבורי הוא ממש ממש של, בוא נגיד במילים הפשוטות והמדויקות, חילול השם. וזה מציאות. ושוב, עכשיו בנקודה הזאת באמת לא משנה אם זה נכון או לא נכון. זאת אומרת, זה ממש לא משנה אם זה, גם אם נגיד הכל יש לנו אבל עובדה שזה מוטמע בצורה כזאת, שזה הופך להיות קל עד לא פסיק, וזה הרושם, זה התודעה, עד כדי כך, שזה לא לדבר, שזה המציאות של החברה החילונית, והשעת נפש יש לה מכל הדוסים האלה, וכל הרבנים האלה, והרבנות, והמועצות שלהם, והכסאים, הספים שלהם, הגיורים שלהם, והגירושים שלהם, והגונות שלהם, וכל מה שיש להם. אבל גם הדתיים, בית החלומים, הם... תשאל כל אחד, אתה נפגעת? לא, אבל שמעתי שהוא, והוא, והוא. אתה רואה שסך הכל, איכשהו, גם אנחנו חושבים ככה. אז כשם שעים, לצלת התורה, וצלת היהדות, וצלת זה, אז בא הבית הלאומי, והוא הסכים לניסוח הזה, שלראשונה בתולדות מדינת ישראל, החל מתש"ח ועד הלום, שלא נכתב בתנאי היסוד של התאמת הקואליציה, לא נכתב הניסוח של שמירה על הסטטוס קוו. לא הייתה ממשלה בהיסטוריה של מדינת ישראל שהמשפט הזה לא הופיע שם. לראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל לא הופיע בקווי היסוד של הממשלה שמירה על סטטוס קוו. אמנם הבית היהודי שפיקח הוא ומבין גדול מיני פוליטיקה, אז הוא נערך לעניין והכניס בקווי היסוד של הממשלה זכות וטו על כל נושא הדת, יהיה נתון בידו של הבית היהודי. ישראל למדנו, אני עכשיו מפרש לכם את פירוש בית של המציאות. ישראל למדנו שמראש הכוונה היא לשנות את הסטטוס קוו, וזה על דת הבית היהודי, ועכשיו בשלב זה ההגדרה היא, שזה הפירוש בית, אומר, אבל הכל, כמו שהסברתי פה עכשיו, לשם שמיים. לא לשם שמיים, בכוונה טובה, להצלת היהדות, התורה, במדינת ישראל. הכל, הכל, הכל כמו שצריך. יש פירוש שני, שאומר שהבחור המדהים הזה, שהסטריאוטיפ שלו, אנחנו מכירים אותו, כי הוא מהחבר שלנו פה, זאת אומרת, קרה מקרה מצער, והוא לא בוגר של בני דוד, אבל הסטריאוטיפ, מה אנחנו מכירים אותו? קח אותו, עתק הדבק, אנחנו רק זה בדיוק, מכירים אותו, למה הוא בני דוד? סך הכל, קיצור. מה אתה אומר?
היה ראוי.
היה ראוי, לא היה ראוי. אני חושב, יתרה מזאת, הוא אפילו בחור כל כך טוב, שהוא אפילו היה גאה שאנחנו נשמח להגיד שהוא היה ראוי. בכל פנים, זה הוא רואה את זה כשבח. בכל פנים, כי הוא משלנו עד העצם, מה שנקרא. אבל הטיפוס הזה, שלא לדבר על זה, זאת אומרת, עכשיו זה פרשנות שנייה. שלא לדבר על זה, ש... הוא בא מתרבות פלורליסטית אמריקאית, דתית, צריך לברר, כן, או פלורליזם אמריקאי דתי, וודאי שבתקופת הצבא זה בכלל היה בלי כיפה חלוטין, וגם אחר כך, ובכלל כל החיים שלו, ובכלל אשתו גם כן היא עדיין חילונית, ובכלל הוא נמצא שם בשכונה שהבית הכנסת שלה זה מהחבר של בית הלל שם ברעננה, ובכלל הוא באמת מעצמו, התפיסה הבסיסית שלו היא קונסרבטיבית. הוא לא חושב על זה יותר מדי, זה לא ממש מעסיק אותו, אבל זה לא מקרי שבהופעה הראשונית שלו, אז הוא מופיע והוא מכריז, שהזרמים, כל הזרמים ביהדות, הם כולם לגיטימיים, והזרם הרפורמי והקונסרבטיבי, כמו האורתודוקסי, כולם יש להם מקום. בכלל, כולם עם חרס. אבל שלא לדבר על ההגדרה הזאת, אלא יתרה מזאת, בכלל נדמה לכל אלה שסך הכל, המצ'ואיסט והמטכליסט וההייטקיסט והגדול מכל, כי הוא עובר מסך, והדימוי העצמי הנמוך של החברה הדתית, שהיא כל כך, היא פשוט ממוטטת מזה, שמסתכלים עליה בעין רעה, משתי סתירות הלכי שהיא חטפה מאחיה הגדול החילוני, שהסתובב עליה והסביר לה, נמאסת עליי עד העצם, כמו שזה התבטא שם בהתנתקות, החברה הדתית לאומית לא יכולה לחיות עם זה, פשוט, כי הערכים המהותיים של החברה הדתית לאומית הם חילוניים. המהות שלה מבחינה ערכית זה רק הלגיטימציה שהיא יכולה לקבל מהחברה החילונית. והתקופה של התקופה הקסומה הזאת שהיא ניהלה את עצמה באופוריה הזאת, שהיא כל הרגשות של התסכול הזה שלא ייבשה ביצות, ושהיא לא הייתה שם במחתרות, ושהיא לא עשתה את כל מה שאתה צריכה, הכל נפרק באחת עם אותה תקופת זוהר שהייתה עם הדובונים ועם הסנדלים ועל הגבעות, והובילה פה את הרוח הציונית והקימה וחליצות. אבל הסתבר שממש האח החילוני לא אוהב את זה. הוא אמר לה את זה גם לפני כן, אני לא קלטה את זה. אבל שהסתובב ונתן לה את שתי סתירות הלכי האלה שם בהתנתקות, היא קלטה את זה. זה פשוט ממוטט אותה. ממוטט אותה פנימית ורוחנית. בגרעין זה מה שנקרא מכה כנגד היסוד, או מכה. כן. יול פני, הדבר הזה... והזוועה הנוראה מכל, שכל הזמן צחוקים עלינו, שם בארץ נהדרת, ולא עוברים מסך, ואתה לא מצליח להגיד שום דבר. זה זוועה. וסוף סוף בא מושיע. הוא עובר מסך. זה נהדר. הוא מצליח להגיד, הוא מצליח להתמודד, זה מרשאים, ואיך הוא מנהל להם, וזה, ותשמעו, הוא ביבי קטן, הוא ביבי גדול, הוא הביבי שלנו, הוא הביבי שלנו. זה הגואל. עכשיו, הגואל הפנומנלי הזה של החברה הדתית לאומית המסכנה הזאת, הוא, זה נכון שהוא בא מהחוגים של שינוי המנהג, איך קוראים להם שם, מועצת ישע וכו', וזה גם נכון שהוא עבר קורסים מאוד רציניים שם תחת שירותו של ביבי בפוליטיקה, ואיך מנהלים פוליטיקה, נוסח ליכוד ולא נוסח עסקונה מקדולניקית, והוא משופשף ובעל כישרונות אישיים פנומנליים. אבל למרות שהוא אומר את זה, החברה הדתית לאומית, שבוית כסמו לא שמה לב, בדיוק כמו שהחברה בישראל לא שמה לב להצהרות של המחבלים שאומרים את כוונותיהם בצורה גלויה וברורה. גם הוא אומר את כוונותיו בצורה גלויה וברורה, אבל זה כל כך מתאים לצורך הנפשי של חברה דתית הלאומית, עד שהיא לא קולטת. והחברה דתית לאומית כולל רבנים. לא רק רבנים, רבנים תלמידי הרב ציודה, כולל אותם. הם לא שמים לב לזה שיש לו אג'נדה משלו. והאג'נדה שלו, הוא מתכוון להיות ראש ממשלת ישראל. תגידו, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. זה בדיוק, סוף כל סוף, שנצא מהסקטוריאליות הזאת, סוף כל סוף, שנהיה אג'נדה ממלכתית, כללית, לאומית, ונוביל את המדינה כמו שאנחנו צריכים להיות, כי לכן קמנו לנו בני דוד, נכון? כן, העניין הוא ש... יש פה, זה פירוש א', פרשנות, ואני אומר עוד פעם, לגביי, ממש לא משנה אם זה פרשנות לא נכונה. ממש לא משנה אם פרשנות לא נכונה זה הפרשנות השנייה, שאותה הזכרתי ראשונה. כי לגבי המסקנה שלי, אין הבדל. עד שזה, מה שאני מרצה לכם פה, זה רק להשכלתכם, שתבינו את הכוחות הזורמים בין הרבנים באופן כללי, וקריאת המשפט שלי, במיקומה של... של המקומה של הבית היהודי. אבל יש קריאת מפה שאומרת, הבן אדם הזה הוא פריק פוליטי, שנדמה לכם שהוא עובד אצלכם, אתם עובדים אצלו. זאת אומרת, החברה דתית היא כולה עובדת אצלו, כי הוא בשלב זה, עכשיו, הוא רוצה לכבור, הוא ראש ממשלה. בתור מטכליסט, מטכליסטים, הם שימים מטרה והם משיגים אותה, אתם יודעים את זה. עד עכשיו, זה אדם, והוא יודע, הוא עשה כבר כמה דברים בחיים, גם במטכל, גם בקצונה, וגם בהייטק, והוא יודע איך להשיג מטרות, והוא יודע איך גם משיגים מטרות לטווח ארוך. במסגרת זאת, אתה רוצה להיות ראש ממשלה, אתה צריך להיות עם מפלגה. מפלגה, אולי תיכנס לליכוד, אין לך סיכוי שם. תיכנס למפד"ל. המפד"ל, על ידם אתה תוכל לעשות מניפולציה. בחירות ראשונות תיכנס על המצע הימני, תקרא לזה הבית היהודי, בחירות שניות תקרא לזה הבית המשותף, בחירות שלישיות ורביעיות תאיים על, תאיים על, ת, תרוץ לממשלה. הבית המשותף הוא כבר לגמרי, הוא לא יהיה סקטוריאלי, הוא יהיה משותף. לחרדים, דתיים, קונסרבטיבים, רפורמים, חילונים, צ'רקסים, כל עם ישראל, אזרחי מדינת ישראל, כולם, הם יהיו נאמני הבית המשותף, שהוא אח של כולם, והם יבחרו בו. רק אתה צריך להיות פוליטיקאי מדינאי אמיתי, ותדעת להתקדם את הדברים האלה. שלב ראשון נתחוזר, שלב ראשון בית יהודי, שלב שני, בית משותף. בשלבי ההינדוס של הבית היהודי, ברגעים אלה, אז יש שם קרב שמתנהל על שינוי חוקת המפלגה, ברגעים אלה, וביום שישי האחרון התפרסם, לא יודע אם הכתבה הזאת, הכנסתי אותך פה, היא נמצאת פה, גם אותה תקראו. זה טיעונים מערוץ 7, זה כבר בא, מהחוגים של המפלגה, של מהחוגים של המועצה הדתית, זאת אומרת, המפלגה בירושלים. והיא כבר טוענת את הטענות האלה. זה כבר לא רבנים ופרשנות. זאת אומרת, שהמגמה היא שינוי החוקה כדי הגברת מקומו של נפתלי בנט, ועל ידי זה שינוי המצע המפלגתי הבסיסי ופתיחת המפלגה לעשייתה למפלגה משותפת. עכשיו, יהי כך, עוד שיש פה נוכל שמשתמש פה בתמימות של חברה דתית לאומית להתקדם את האינטרסים שלו בתור ראש ממשלת ישראל.
גם שנשאר לידי יהודי כאילו בתוך המפלגה?
סליחה?
גם מנצל את
התמימות
שנשאר לידי בתוך
המפלגה. במסגרת זאת, זה בדעות, תראו, מוטי יוגב כבר מסר לנו, הוא כבר קיבל פעם מעוזרו של נפתלי, אתה מתיישר אל הערות שאנחנו מוחקים אותך. לפי מכתב הסגנון של הליכוד, הוא יודע לעבוד. תראו, אלה מהקרובים אליי יודעים שאני שנים מת על אחד כזה. אני כל הזמן אומר, אני לא צריך את הרב דרוקמן בתור בכנסת. אני צריך נחש, אני צריך. אחד פוליטיקאי, פרס, דרי, זה החבר'ה שאני אוהב. רק שיהיה נכון, לכיוון הנכון. בסוף קיבלנו. אמא שלי הייתה אומרת, כל אחד מקבל את מה שהוא רוצה, רק לא איך שהוא רוצה. אז קיבלתי את מה שאני רוצה, אבל זה לא איך שאני רוצה. זה פשוט. זה האיש הנכון בכיוון פשוט לא נכון. על כל פנים, אני אומר, בוא נחזור לפרשנות. אני אקרא לה שלי. שלי, כולם טובים, כולם חביבים, כולם צדיקים. אתם יודעים מי האיש הכי גרוע בבית היהודי? איש יקר, צדיק עליון, בשם יוני שטבון. הוא הגרוע מכולם. אתם יודעים למה? כי כשצריך, בואו אני אספר לכם סיפור. סיפר לי אדם חשוב מאוד, מחבריי הקרובים, לא שיקר אותי. והוא עסקן מקצועי והוא בעניינים חזק. הוא סיפר לי שהוא ניגש לישראל כץ ואמר לו, והוא שם בעל השפעה גדולה מאוד בליכוד, ואמר לו, ישראל, אתה רואה מה הולך פה בחוק הגיור? יש פה, תכף יהיו פה שני עמים, יש לך, יהיה פה את החקיקה הזאת, יהיו פה ספרים, אלה לא יתחתנו עם אלה, אתה גומר פה על עם ישראל. אומר לו ישראל, תגיד לי, אתה רוצה שאני יותר צדיק מהפיפיון? יש לך פה את הרבנים, הרב שייפיון, את כל רבני הבית היהודי. הם לא רחמים, אני אתבוא כדי לכם על זה. אסף, חברי הסטוב, את כל המסמכים שלו, קיפל את הזנה ויצא. אנקדוטה. לגביי זה אנקדוטה מכוננית. תבינו מה מתרחש פה, וזה מסביר לכם מה זה הבית היהודי. הבית היהודי, אם לא היה בית יהודי, היה יוק, היה מתעדה. לא הייתה חקיקה אנטי-דתית. אני אסביר לכם. זה בדיוק כמו שאין השמאל יכול לעשות שלום. השמאל לא יכול להחזיר שטחים. הוא לא יכול. הוא לא יכול פעמיים. הוא לא יכול בגלל שהוא מרגיש שזה לא דמוקרטי. בגלל שאתה לא יכול לעשות מעשה כזה כאשר חצי מהעם נגדך. ואתה כופה את עצמך על העם. זה לא דמוקרטי. על כל פנים, מבחינה מוסרית הוא לא יכול. ועוד חמור מזה, הוא לא יכול פוליטית. כי זה התאבדות פוליטית לעשות דבר כזה. אתה תעשה את זה עכשיו, אתה שמאל ואתה כופה על הימין את השלום, תראה, בקדנציה הבאה, אתה לא תצליח להקיד. כל מי שמבין פה משהו פוליטי, אז הוא יודע שאתה לעולם, פוליטיקה זה עולם האפשרויות, ואף פעם זה לא נופל לך שש-שש. נופל לך איך שאתה צריך תמיד להנדס משהו עם מישהו. אתה יורק בצורה כזאת, נותן שתי סתירות לכת לכיוון הזה, שלא לדבר, תתהפך העניין עם הסולחה בכיוון ההפוך, ושלא לדבר על זה, לא תצליח להקים איתם קואליציה בקדנציה הבאה. זה לא פיקחי פוליטית. זה טעות פוליטית למי שהוא פוליטיקאי באמת. לא עושים דבר כזה. השמאל לא עושה שלום, והימין לא עושה מלחמה. והחילוניים חוקקים חקיקה אנטי-דתית. מאותו היגיון, תבינו. זה פוליטיקה. לא עושים את זה כי זה לא מוסרי, כי אתה לא יכול לקוף על חצי מהעם. תראו, עוד ידיעה. האובססיה והאטרף שבה כל המערכות פה מתגייסות בשביל החקיקה האנטי-דתית. כי זה מה שנקרא to be or not to be. תראו, את סיפורי הציוויליזציות הגובעות והדמוגרפיות אנחנו בעניינים, נכון? אתם יודעים מה הסכנה הקיומית האמיתית הדמוגרפית? כי השמאל והחילוניות היא חברה אובדנית מבחינה דמוגרפית. חכה פה 20 שנה והם לא קיימים. מבחינת, על כל פנים, זה ושוב פעם, בנקודה הזאת שוב פעם אני אומר, והיה זה לא נכון, אבל זה כמו הלשונות הרעים שדיברתי עליהם מקודם. זה כבר, זה צרוב בתודעה הקולקטיבית, זה המבנה של החברה, ככה החברה החילונית חושבת, ובטח הפוליטית. אתה לא עושה מהר ועכשיו, אתה מפסיד את הרכבת. או שאתה מצליח למחוק אותם ולקצות אותם ולהוריד אותם, במסגרת זאת גם לעשות אולי דברים שאתה לא היית עושה בהזדמנויות אחרות, או שאתה מפסיד. זה מה שנקרא, התרנגולת השחוטה נותנת את הפייט האחרון שלה. עכשיו, תראו, מבחינה פוליטית, הליכוד, המון מהם ישראל כץ, זה אדם מסורתי. רובי ריבלין, יחי נשיאנו החדש, יעריך השם את ממלכתו על מדינת ישראל. זה אדם ערכי, הליכוד בעיקרון, אתה לא באמת יכול לצאת נגד הדת, אתה גם לא מתכוון לזה. אני מוכרח להגיד לכם שאפילו במערך, תדעו לכם, פואד הוא כבר ביקר בעולם הבא, ככה הוא טוען, והוא כבר מבועל מזה. אז שמה, הוא נמצא פה במציאות אשראי. אתם חושבים שהם עושים את זה בלב כל כך קל, ככה לבוא ולהוריד פה את היהדות? לא פשוט אפילו לא להם. למרץ פשוט. אבל אני אומר, תקום פה, לו הייתה קמה פה, ממשלה שמאלנית קיצונית, לא הייתה פה חקיקה אנטי-דתית. האופציונלית, מה שמאפשר, לא מאפשר, מה שמהווה את ראש הגשר, לא רק מתרגיל כמו שהיה שם בהתנתקות, שככה מנצלים אותם קצת בצד, איך יזרקו אותם, יתנתרו את עצמם שרוצים, אבל כבר ניצלנו אתכם, אתם לא רלוונטיים, העיקר לא תחסמו אותנו. פה זה לא עניין לא תחסמו אותנו. אתם המאפשרים האולטימטיביים של העניין. רק בגללכם זה קיים. בגלל יוני אקבורן הצדיק הזה, הוא חילץ את רועי שלנו. הוא צלש עם כל זה. אני אומר לכם, צדיק עליון. ואתם לא חושבים שמוטי יוגב הוא אדם הרבה יותר רע ממנו. והסטרוקית, וגם הוא, ואריאל, הוא בחורים, קיצור, זהב אחד אחד. הם הגורים מכל. כי אם היה רק נפתלי, אז טוב, אפשר להגיד לו, תראה, הוא רשע. הוא כזה עם קרחת ומסתובב מחובק עם אשתו ומגלח את פאותיו. כן, אתה רואה את זה, הוא נכחד אותי. אז זה לא מספיק שנפתלי. אבל כשכולם, והרב שי פירון, זה מה שמאפשר את העניין. מה דעתי על הבית היהודי? שיתעדה. אתמול. זו דעתי על הבית היהודי. זה נזק קטסטרופלי. זה גורם לשואה. זו דעתי על הבית היהודי. מה עושים? קודם כל אומרים את הדברים האלה, מפיצים אותם. וקודם כל הולכים הביתה וישנים על הדברים האלה, ובודקים אם זה נכון או לא. כי לא שווה לי כלום, אמרתי פה דברים, אני שמח, דיר בלק אם אלה יעיזו לצנזר אותי זה צריך להופיע, זה צריך להופיע. ודיר בלק, אני כבר, אם אלה, רבותיי, זה כבר מצונזר. זה מוקלט פה, רבותיי. מוקלט, מילה לא למחוק מה שאמרתי, להפיץ אצל כולם. ועד רבה, שיגדלו להם אוזני חמורים, ושיגדלו כל מה שרוצים, יוכלו עכשיו. עכשיו, תראו. בפעם הקודמת באמת לא התכוונתי לכלום, ואתם יודעים. הפעם התכוונתי. וזה הנושא שלי. עכשיו, אבל זה לא שווה. אז התלהמתי והשתלחתי וזה. תלכו הביתה ותבדקו אם זה נכון מה שאמרתי או לא. ושכל אחד יצא חשבון נפש בינו לבין עצמו. זה נכון מה שאמרתי או לא. אני מבקש מכם, אל תהיו חסידים שלי, ואל תקבלו את זה בגלל שאמרתי. תבדקו, אני רוצה שיהיו פה אנשים שלא יצטטו. הרב קלנר אומר, אני רוצה שכל אחד דבר מדם לבבו, כי מישהו לא כזה, הוא לא לוחם. לא צריך, לא שווה לי כלום, לא צריך פה טייפריקורדרים וחסידים, זה דבר הכי גרוע. אני רוצה אנשים שמרגישים, עד לאן הדברים נוגעים ומרגישים שהדבר נוגע להם. אחרי זה, יש לשם, מה עושים? אני אומר עוד פעם, קריאת המפה שלי אומרת, אנחנו מותקפים פה בטילים רוחניים, נושאי חלך, ואני לא יודע מה, ופה עדיין לא חולקו צווי שמונה, כי עדיין לא דווחו הנפילות. ככה נמצאת החברה, וזה המציאות שבה אנחנו נמצאים. טוב, צריך להתכנס, תשועה ברוב יועץ, צריך, לא יודע. לא התחלנו. כל מה שעשינו פה, לא התחלנו. ובסדר, אתם תראו, יש שם כמה כתבות, אני יודע, יגאל קנה, אז הוא ראשון בקווים, יורה, לא זמינים, מה זה הדבר הזה? בסדר, זה בדיחה באמת, בכלל. אבל אני אומר, אל נקל לראש בכוחנו, כי לרחתי, אם נתאושש כוחנו רב, וישנה השפעה, ישנה יכולת להשפעה בראש ובראשונה על הנוער, אני חושב. כי תראו, הנוער, נפתלי, עשה לנו סיור ביום ירושלים, זה היה כל כך נפלא, והוא גם עם הגיטר, תשמעו, הוא. קיצור, תפוס אותם, תרגיע אותם, ותאושש אותם, ותסביר להם. אני חושב, כמו שמתלהבים מפה, אפשר להביא אותם העניין. ואני חושב שתהיה תפיסה יותר ויותר גדולה, וצריך שתהיה תפיסה יותר ויותר גדולה. אני חושב ש... תראו, בואו נתפוס עכשיו את הפרשנות הטובה, פרשנות ב', סך הכל הם נשים, זהב, אחד, הם באמת, מה אני אגיד לכם, האפיטיזם, מסכנים, תראו, השבוע שבוע נפגשתי איתם, הייתי באיזה מקום אחד, והיו שם, מילו היה, מוטי היה שם, ויוני היה שם, ואני אומר לכם, חברי נפש שלי, באמת, לא אמרתי להם מילה. לא אמרתי להם אף מילה. עכשיו אני אומר להם, הם יראו אותי. האמת היא, לא אמרתי להם מילה, זה הייתה מסיבה. לא יכולתי, לא היה לי אומץ להגיד להם את זה בפרצוף. כי זה גם ברור לי שהם לא יכולים לשאת את זה. אני לא חושב שהם חולקים, הם יחלקו על מה שאני אומר. והם גם בחרדות פנימיות, בגלל שהם יודעים שזה המצב. אבל, אז הם שואלים, אז מה נעשה? שלא לדבר על זה שהם באמת במצוקה. הם יכולים לקחת את ה... אני באמת מצידם, הייתי לוקח את המטלטלים שלי ומתפטר, זה קודם כל. קודם כל אני לא בעסק. שלא יהיה, ששמי לא יהיה בעניין הזה. זה קודם כל. במפדל, נפדל יגיד, ברוך שפענו, יאללה, אני כבר רציתי לעשות את זה מראש. טוב שלא הצלחתם אותי לבעוט בכם. נו. אז זה בעצמו דילמה, אז מה יצא לי מזה שאני עכשיו אתפטר, שאני אלך? אם כולם יסמכו, אין לזה שום משמעות, זה לא יצא כלום. אז למה שאני אתפטר? כשאני לא מתפטר, אז מכפר תימנים יכולים להרים עליי קשר, ואני יחידי שקודח שם לפריאנטה שיעשה משהו, ובזה אני עוזר, ובזה אני עוזר, ויש להם מיליון וחד סיבות, עושים המון דברים טובים. אז הם לא הרוויחו כלום מזה שהם התפטרו, וזה לא עושה רושם על אף אחד, ואת הדברים טובים שהם עושים לא יוכלו לעשות. ואלי בן דהן, מה אתם רוצים ממני? הוא זולק מאוד ושתה דם, באמת, באמת, אני לא אומר שהוא מציג. אני לוחם את מלחמת חיי, אני זה שעוצר, אני שוכב על הגדר, ויורים בי ותוקעים בי סכין בגב, אני מנהל את המלחמה ועוצר את כל הרע, ותראה איך הצלחתי, פה הצלחתי, ופה הצלחתי, וזה שיניתי, וזה שני, ואני יודע, ואני מודע, ואני מנהל את הקרב, וככה זה התמיכה שאתם נותנים לי. אתם מטורפים, מוצאים אליי שמות רעים, וזה פוגע כל כך, מה אני אעשה? אין לי מטפחת בשבילו. ומהזווית שלו אני מבין אותו, הוא צודק. בסדר, על מה אני אעשה? מה שאמרתי פה זה אמת. אתם יוצרים, אתם פרצתם, היפלתם פה את הסכר, ועכשיו אתם, אבל אנחנו אלה שאנחנו קומים פה את הסכין, כדי לחסום פה את הפרץ שפרץ. חבר'ה, קודם כל, תצאו מפה, כי אתם גורמים לפריצת השכל. עצם מציאותכם. שאתם מתכוונים לטוב עוד יותר גרוע. בכל פחות תהיו רשאים. אז יהיה ברור שאתם רשאים. טוב, אני אומר, תראה, תהיה תפיסה יותר מדי, הם יצטרכו לעשות משהו, כי אסור פוליטיקאי. בטח מי שמתכוון לכבוש את רשות הממשלה. ואני אומר אותו, בוא נשאר בזה שהוא צדיק וטוב, מחור שלנו, כמובן טובה, וכל שזה, הכל לשנות רעים, דיאגנוזה לא נכונה. מה זה משנה? אבל עדיין אסור לו לוותר על אלקטורט. ותכף אתה תתחיל להפיץ את זה יותר מדי, ויש תפיסה, ואת המונים, ואת הנוער, וחבר'ה ספרדים, קוראי מעייני הישועה, ואני לא יודע מה. תכף, יותר מדי. רק תפיץ בעם שיש לך פה חקיקה, עומד בקנה 260 חוקים חדשים אנטי-יהודיים. רק המספר הזה. ולך תבדוק אם זה נכון או לא. תשמע, זה מעלה את הסעיף לכולם. אז הם יצטרכו לעשות משהו. ומה יקרה? לא יודע מה יקרה. אני אומר, קודם כל, אני פה מפעיל הזכה. זה תפקידי. מה עושים עכשיו? לא יודע. הוצאו ודברו.
לא מבין, לא הדבר הכי בסיסי זה להגיד קודם כל לאנשים שאתה בקשר איתם.
תדע, אני פפינקאט שלי נרשום.
לא, אני לא מבין, אני מנסה להבין למה, לא מצד מוסר.
אתה שואל למה לא אמרתי למוטי וליוני? בסדר, כי אני מסביר להסביר לכם, כי זה לא הנקודה, הם באמת לא יכולים לעשות כלום. לא יכולים לעשות כלום. מקסימום, עוד פעם, אני במקום הייתי מתפטר. אבל הם אפילו בדילמה אם יתפטרו או לא, אם יתפטרו או לא יתפטרו, אין לזה שום משמעות.
אתה אומר שזה שהם יתפטרו זה עצמו ימנע לא דווקא הדבר.
לא ימנע כלום. נפתלי ישמח שיתפטרו. למה לא יעשו אתמול? כבר מזמן הוא קיצור, אתה צריך אותם. ותראו איך הם טיפלו, יוני רק חצי צפצוף צפצף סביב הגיוס, חוק הגיוס. וואו וואו וואו, איך שטיפלו בו. כל הבית טיפל בו. תעוף, מצדם שיעוף, הוא לא גורם, לא משהו משמעות.
אבל זה לא כמו שאמרת שהשמאל יכול לעשות התנתקות, ברגע שיש אנשים כאלה,
זה... לא, זה לא זה.
מה
זה
יכול
להגיד
מבחינה רוחנית? למה הרבה תלמידי חכמים? כן...
אני חלש מאוד ברוחניות. מה שדיברתי איתך עכשיו, זה פוליטיקה נקייה. וזה הסביר למה הרבה תלמידי חכמים. וזה מדפדף הרבה בדפי גמרא, זה לא עושה אותך פוליטיקאי. לפעמים עושה אותך אנטי-פוליטיקאי. ומה אני אגיד לך? יש אנשים, תלמידי חכמים, יקרים וצדיקים ונפלאים. לא, מבינים בפוליטיקה. זהו, זה כל הסוד. עכשיו, חלקם מבינים עד לאן דברים מגיעים ואומרים, אז מה אתה מציע? אז מה אתה עושה? אז אתה רוצה לבטל את הבית היהודי? אז מה כן יהיה? המציאות הדינה, 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 מורכבת, מורכבת, מורכבת. נכון, איתכן, נפתלי, טיפוס יכול להיות קצת בעייתי, אבל תראה, אתה רואה שבכל זאת יכול פחות בתור משחק. אז הוא משחק איתנו, והוא מתייעץ, ואפילו אותו משחק הוא לא יכול שלא להקשיב לנו בכלל. אז אתה, מה אתה מציע? נצטק לגמרי קשר איתו? אתה לא תעשה כלום על ידי זה. תהיה פיקח, ו... זה פוליטיקה. הוויכוח פה הוא פוליטי. כשגם אני חושב, יכול להיות שיש פה גם טיפה לשוחד. תראה, אחרי שתמכת ופרסמת ונתת גב וזה, אתה עכשיו יוצא ציבורית ואתה אומר, תראה, הייתי צ'ופה. קצת קשה, אפילו אתם זה חכמי. עמד פה הרב טאו, עוד לפני ששום דבר התחיל, אמר, הבן אדם הזה, אני לא מצביע בשבילו. למה? היה לו אינדיקציה ברורה, הוא הכניס את הילד שקד. וזה נפלא שהכניס את הילד שקד. מה רע בזה? מה אתה רוצה? זה היה ברור, שמה, אם יש לך ערכים דתיים, אז איך חילונית יכולה לנהל עניינים דתיים? אם זה הראש שלך, זה ברור שאתה לא מתאים. אז היה ברור לו מראש. והכל היה ברור לו. לאף אחד חוץ מאלו זה לא היה ברור. עכשיו זה מתחיל להיות ברור יותר ויותר, וזה קצת מכל הכיוונים. ושלא לדבר על האשת הזה של החקיקה והקונסטלציה שנוצרה, זה גם לא היה ברור מראש, אפילו לא רבתא. אבל, אז בסדר, עכשיו נעים לך להגיד, תשמע, רואי החכם, אני טיפש, כי שלחתי איתך את החבר'ה שלי, מהישיבה שלי, וזה, חבר'ה. אני מקווה שאותי לא יפטרו פה, כי תכף, עכשיו הרב אלי הוא לא ראש הישיבה. נכון? מזלי הרב יגאל. הרב יגאל אני מסתדר איתו. הרב יגאל. כי הרב יגאל יודע שאני צודק. רק טוב, אני תחרי, זה. אני מסתדר איתו. אבל הרב אלי, הוא גם כן מצוין במציאות הזאת. כן, נפתלי בא אליי. קיצור, אתה מלמד אותי, אני לא מכיר את החבר'ה, אני לא מראיין חבר'ה, אני לא תופס חבר'ה. כזה נחמד, כזה ענן, כזה שומע, כזה כפה, כזה דבר, וכל טוב. אבל לקרוא את המפה כמו שניסעתי פה, הוא לא קורה. אז זהו, אז מה? מחלוקת פוליטית. אבל אני אומר לכם, זו קריאת המפה שלי. אני אומר לכו הביתה, תעשו שיעורי בית עם מי שאתם רוצים, עם כל הרבנים שאתם רוצים. רק אני עכשיו רוצה להגיד לכם עוד דבר. בדיוק, כמו שאני אומר לכם, אל תהיו חסידים שלי. בגלל שאמרתי, אני אומר, תקשיבו לי. אז זאת אומרת, שימו לב למה שאני אומר, תבדקו אותי. אני אומר לכם, אולי למדתי יותר מכם, אולי אני יותר קשור, לא, אני עכשיו יש פה על כיסא ואתם יענו תלמידים שלי. בפוליטיקה אין לי זכות להגיד לכם, אני לא אמור להיות יותר חכם מכם. ואם במקרה אני חושב שאני יודע יותר מכם, זה לא בגלל התורה שלי. בגלל שאני חושב שאני פוליטיקה, מבינים? זה כמו בנגינה. עכשיו תגיד, תראה, לא נעים לי לחלוק על הרב קלניאל, כי הוא אמר שזה צריך לעשות פה דיאט. מה זה קשור פה עכשיו? אתה מבין, אתה למד, אני לא יותר טוב ממך. אני מנסה להגיד לכם, בנושא הזה שדיברתי פה הערב, אני לא יותר טוב מכל אחד מכם. רק אני אומר, אני הפרתי את הראש שלי, גם עשיתי שיעורי בית על הנושא, וחלקכם יודע שביקשתי מכם לא לשאול אותי על הנושא, כי רציתי לברר מה אני חושב על הנושא עד הסוף. לקח לי כמה זמן עד שאני עמדתי על הדברים, כמו שהרציתי לכם פה את הדברים. אז בסדר, אז זכותו של כל אחד מכם, תחשבו את הדבר, רק אני מנסה להגיד לכם, אל תפילו על עצמכם קודקודים, לא בגלל שהרב הזה אמר הזה, והרב הזה אמר והרב הזה, זה פוליטיקה. אין זכות לאף רב להגיד לכם לאיזה מפלגה להצביע, כי זה לא שייך עכשיו לתורה, זה שייך להחלטה פוליטית. אתה מותר לך לשאול את הרב, הוא יכול להגיד את דעתו, זה בהחלט, אתה יכול לסמוך עליו בתור אדם חכם, זה בסדר. אבל אל תגיד, תשמע, מחלוקת הפוסקים, מחלוקת הפוסקים, כי הרב דרוקון אמר, ואני על פי הרב שלי, זה הרב ליאור. אין רב ליאור, ואין רב טאו, אין אף אחד, השאלה זה מי אתה, זה פוליטיקה פה. עכשיו, אתה קורא את המפה הפוליטית, אתה אחרי. שמותר לך להתרשם, הוא חכם, והוא חכם, הוא חכם, בסדר, אין בעיה. רק אל תשתמשו בהם בתור קודקודים, אתם מבינים? זה פה אחריות של בחירות.